שלום חברים, מה נשמע? אנחנו כאן בעוד פרק בפודקאסט של תנועת אם תרצו, והפעם נקבה חרטה. אני כאן עם מתן פלג, יושב ראש תנועת אם תרצו, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
מה שלומך?
בסדר, כיף, ברוך השם.
אתה מתרגש? יש לנו שבוע הבא את אירוע הדגל.
כן, נקבה חרטה. איזה כיף.
אז מה, אז בוא נתחיל ישר.
יאללה.
אנחנו תקפנו או הם תקפו? מי תקף את מי?
שבוע הבא? בכל.
שבוע הבא הם נכנסים ליום אבל.
נכון.
יום אבל, כן. אנחנו הרגנו אותם, אנחנו גירשנו אותם, אנחנו תקפנו אותם.
זה בראש שלהם.
זה בראש שלהם.
נכון.
מה המציאות? מי תקף?
אז רגע, אז לפני כן בואו נעשה רגע אחורה פנה, או צעד אחורה, או נעט, כל אחד יסתכל על זה בצורה אחרת, כי נורא חשוב לי להתחיל בחוברת הזאת. קודם כל, באמת אם תרצו, עוד ככה בוורסיה הראשונה של ארז תדמור ורונן שובל, המייסדים, עשו לנו חוברת שבעיניי היא חשובה מאוד לחברה הישראלית ולמדינת ישראל. ולאתוס הציוני בכלל, וזאת החוברת הזאת, נק בחרת, הספרון שנלחם על האמת, וכל אחד יכול להוריד אותו, למצוא אותו בגוגל, פשוט לכתוב נק בחרת PDF ולמצוא אותו, הוא מאוד חשוב, בעיקר בגלל מה שאתה שואל, כן? הרי בסופו של דבר קיים הרי ניסיון מאוד גדול ועם תקציבי עתק של ממשלות זרות, להשתיל בעם היהודי ובמפעל הציוני, תחושות של חוסר ביטחון, של נקיפות מצפון, של חוסר אמונה בצדקת הדרך, לגרום לנו את התחושה שמדינת ישראל הוקמה בחטא גדול, ושאנחנו יצרנו נקבה, אני אשתיק את הטלפון, נקבה לערבים, כלומר עשינו להם אסון. ומאוד חשוב לדבר על זה. אגב, אני לא חושב, ואתה בטח תסכים איתי, שזה באמת חשוב. כלומר, אפשר לסגור את זה גם בצורה כזאת. זה בא שלכם, אתם הערבים, זה בא שלכם, מי שנשאר פה זכה. אגב, חבל שלא גירשו יותר, וגם על זה עוד רגע אולי נדבר. אבל באופן כללי, אני חושב שהגישה צריכה להיות שלחו להזזל.
מסכים.
לא הסברה ולא כלום.
אבל, מה הבעיה?
שאנחנו, עם ישראל, הוא עם מאוד
מתוק. עם רחום.
מאוד רחום, מאוד מתוק, מאוד טוב, מאוד תמים, וכשעושים עליו תעמולת נגד, הוא עלול להאמין.
לאן זה מגיע? אנחנו חשפנו שבוע שעבר. משרד ממשלתי, זרוע של משרד ממשלתי, מהט זה נקרא, מרכז הכשרות טכנולוגיות, נותן הנחיה לכל המכללות שעוסקות בהכשרה טכנולוגית, לאפשר לעובדים ערבים לא לעמוד בתפילה ביום הזיכרון. ואז יש סרטון הדרכה, ישראלית אומרת, בשבילי זה יום העצמאות, אומר, יום הנכבה. מדינה יחידה בעולם, בוא ננסה לדמיין, שאת יום הניצחון על גרמניה הנאצית ברוסיה, יבוא אדם ויצא, זה יום האבל שלי, אני נאצי. וזה אותו דבר בדיוק.
וואו.
עכשיו, כמו שאמרת, וזה הנקודה שתמיד שוכחים, כל ערבי שחי כאן, כל יום שהוא קם בבוקר, הוא לא אומר מודה אני, הוא אומר 200,000 פעם מודה אני. למה? מספיק מבט חטוף, סוריה, ירדן, לבנון, גם אם הוא היה סוג א', הם סוג ג' שם, הם במחנות פליטים עדיין, אבל גם אם הוא היה סוג א', הוא בחיים לא יכול להיות פה שופט, כמו שהוא פה, או רוקח, או תארים בהנחה וכל הדברים האלה. אבל הקרב על התודעה הוא הכי חשוב. ושם אנחנו בבעיה, כי אנחנו מתחילים, זה מחלחל, אנחנו מתחילים לחשוב שיש מקום לשני נרטיבים. היום כל אחד מקבל את זה, ברור. אנחנו, במקום שלהגיד, גם הם צריכים לצמוח הרי. הם צריכים לצמוח שהם פה, הם צריכים לצמוח שהם הפסידו את המלחמה. מה היה קורה אם היו מנצחים? היה פה דאש, היו רוצחים אותם. איזה אישה ערבייה הייתה יכולה ללכת פה בלי כיסוי ראש ובלי רעלה? ולכן הספרון הזה הוא כל כך חשוב, בדיוק בגלל
כן,
זה.
אגב, הסרטון הזה שאתה מספר עליו, שאני לא חושב שעשינו עד עכשיו מספיק רעש, גם ברשת עליו,
נכון.
אולי כדאי עכשיו לעשות.
הערה לדובר.
עכשיו, בנקבה, ננצל את נכון. זה. ננצל את זה, כי אני אגב חשבתי לשיר, לא אשתוק ירצי שינתה את פניה, איך יכול להיות שמשרד ממשלתי, זאת אורנה ברביבאי, אחראית נכון. משרד הכלכלה,
נכון.
היא בסוף זה האחריות שלה, ויצא פה סרטון אנטי ציוני, מיסודו, גם אנטי-ישראלי ואנטי-יהודי
נכון.
בעיניי, כי מה הוא, קודם כל הוא יוצר מסלול של מדינה דו-לאומית, וגם יותר מזה מסלול של מלחמת אזרחים. למה? והנה גם אנחנו קושרים בזה לספר. כי אנחנו מעלים על נס אתוס ערבי, שקרי, שמה המטרה שלו בסוף? להשמיד את הישוב היהודי בארץ ישראל. להשמיד את המדינה, הרי אתה מפאר פה, אתה מנסה לטפח פה אוכלוסייה ערבית, ולומר, יש לרעיונות שלכם מקום. אנחנו בסרטון ממשלתי אומרים, לי יש את יום העצמאות, ולי יש את יום אל-נכבה. יאללה, 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 זה מה שצריך להגיד להם. יש פה אתוס אחד של מדינה ישראלית, מדינת ישראל, שמספקת יותר זכויות אדם ואזרח, כמו שאתה אומר, מכל מדינות המזרח התיכון.
כמה שופטים מוסלמים יש בארצות הברית? כמה שופטים מוסלמים יש בגרמניה? פה כן. יש שופט. ועדיין. הם אפילו לא נדרשים לשיר את ההמנון.
פה.
מטורף. כן.
מה זה? אחי, בשוויץ הרי אסור לבנות מסגדים לגובה.
מטורף.
בצרפת יש את חוק הרעלה, אתה לא יכול להיכנס מטורף. כמו לביטוח הלאומי עם רעלה.
אנחנו רגילים, אנחנו רגילים לחשוב, אנחנו לא מבינים עד כמה הם צריכים להגיד תודה.
כן.
להגיד תודה.
נכון.
אבל במקום זה מטפחים מיתוס
נכון,
שקרי.
נכון, כאילו אנחנו מבינים אותם. והם,
על מה הם מתאבלים בדיוק? על מה? על מה?
על כלום. עכשיו זה, עכשיו, אז קודם כל אנחנו מבינים ישר שאין דיון. נקבה חרטה. לך להזזל עם הזה שלך. תגיד תודה שאתה פה בכלל. וזה צריך להיות הגישה שאתה קם איתה בבוקר. שוויתי אדוני לנגדי תמיד, שוויתי השם לנגדי תמיד, ונקבה חרטה. כן, ונקבה חרטה. תעוף לי מהעיניים. תאמין לי שאם זאת הייתה הגישה של העם היהודי בציון, היה יותר שלום. כי הערבים לא מבינים שאין להם מה לשחק בכלל.
נכון.
עכשיו, בואו נדבר רגע באמת על הספרון הזה, ואני מציע שבאמת לא נקרא אותו פה מילה במילה, אלא ננסה לייצר דיון שפשוט ירתק את המקשיב או את הצופה, אחר כך להוריד אותו בעצמו ב-PDF או לשלוח לנו את הכתובת שלו ונשלח וכו', ולהגיע להפגנה בתל אביב שאנחנו עושים ולקבל ספרון. בעצם הספרון הזה, מה שמעניין בו זה שהוא יושב...
מי כתב אותו דרך אגב?
אז מי שכתב אותו זה כמו שאמרתי בהתחלה, ארז תדמור, ביחד עם אראל סגל.
התותח.
התותח, נכון.
שצריך להגיע גם לפודקאסט מתישהו.
תזמין אותו.
אם אתה כבר שומע את הפרק ארז, אז תבוא.
נכון, תבוא. הוא בטוח ישמח. אחלה בן אדם. ומי שכתב את ההקדמה זה רונן שובל. באמת הספר הזה, שוב, הוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, הספר הזה מדבר בעצם על כמה דברים שמאוד חשוב לשים אליהם לב. קודם כל, הם אשמים, כן? הם דחו את תוכנית החלוקה, ועל זה צריך לדבר, ונדבר על זה עוד רגע. הם דחו את הכל. שתיים, הספר מדבר כמובן על מי הם נטשו, כן? הם נטשו את ארץ ישראל, מי אשם בבעיית הפליטים, שהם עצמם יצרו, פליטים בגרשיים. וכמובן הנושא של הפליטים היהודים ממדינות ערב, כלומר, האם גם הספר נוגע בעניין הזה, ואת העובדה שהם חברו לנאצים, גם כל הנושא של המופתי, לא חושב שלפני שהם תרצו אגב בה, הדהדו את הנושא בצורה משמעותית.
היד ושם עד היום מסרבים לצערנו, להנחיח את זה בצורה שזה
תגיד,
ראוי.
תגיד, תקנו את זה? יש היום תמונה
לא מספיק, לא. התמונה המפורסמת של המופתי היא לא נמצאת במקום מרכזי. דעתי, כן. זה צריך להיות בשער הכניסה.
עכשיו, למה אני אוהב את הספר הזה? ולמה אני אוהב שהוא מתחיל עם הפרק של הם תקפו? קודם כל, למה? כי זה גם בונה לך את הסביבה שבה אתה מתארגן. עכשיו, מה הכוונה? אם אני כל היום יאמר לך שאני רוצה להשמיד אותך, אז אתה תאמין לי.
נכון.
והיישוב, אם אתה נורמלי, אתה אמור להאמין. והיישוב היהודי בארץ ישראל שמע ממנהיגי מדינות ערב ומהערבים המקומיים שזה הולכת להיות מלחמת שמד וישמידו פה את היהודים. אגב, הם גם לא היו צריכים להסתפק בדיבורים, היהודים גם ראו את זה במעשים, בין אם זה בטבח תרפת, ב-29, ובטבח ב-36, 7, 8 ו-9.
המרד הערבי הגדול.
נכון, המרד הערבי הגדול. אגב, המרד הערבי הגדול הוא מעניין פעמיים. פעם אחת כמעט הרגו בסביבות כמעט 600 יהודים, אבל הוא מעניין כי גם הרגו 5,000 ערבים. ערבים הרגו 5,000 ערבים. את מי הרגו הערבים? את המתונים. ערבי שהיה לו יחסים טובים עם היהודים, שחטו אותו. Okay? ערבים שחטו
את... אפרופו למה להגיד תודה.
כן.
כי אם אתם טוענים שרובכם מתונים, ואתם כל היום אומרים את זה,
לא, הם אכזרים
מאוד. אתם תהיו הראשונים ש...
ערבים מאוד מאוד אכזרים. ואגב, ועוד אנקדוטה קטנה, לפני שנתקדם בחומר, זה שבו, אתה יודע, אתה יכול לקחת רגע את הדרוזים, סתם כמקרה בוחן הפוך, מקרה מראה. אתה יודע מה? שיבת ציון. היהודים שבו אחרי תקופה חזרה לציון. הדרוזים הסתכלו ככה, הסתכלו, אמרו, וואלה, יש פה אנשים. בוא נבדוק מי הם. הלכו, בדקו, דיברו איתם, ולאט לאט התפתחו יחסי שכנות, שבהמשך הפכו ליחסי חברות, ובמידה מסוימת, אני חושב שרובנו הם רואים את הדרוזים כאחים.
ברית דמים.
ברית דמים. ואפילו, כמובן, כל הזמן אנחנו חושבים איך עוד לעזור להם יותר ולשפר אותם, ותמיד צריך לעזור. וכלומר, הדרוזים הסתכלו על היהודים, אמרו, וואלה, בוא נגיד שלום, בוא נתחיל, בוא נפתח את היחסים. המוסלמים אמרו, לא, אוקיי? אנחנו נלחם בהם, המופתי וכאלה. אז לכן, הנכבה זה מגיע להם, וחבל שלא עשינו להם יותר גרוע. עכשיו, בואו נדבר רגע, סימנתי לעצמי סתם בשביל הפודקאסט, איזה כמה ציטוטים מעניינים בסביבה שבה היהודים התארגנו ערב מלחמת העצמאות, אוקיי? זאת תהיה מלחמת השמד וטבח שיזכר לדורות, בדומה לשחיטות המונגולים ומסעי הצלב. זה מה שאמר עזאם פחה, שהוא היה המזכיר הכללי של הליגה הערבית. אתה מאמין לו? אני מאמין לו.
למדנו שחייבים להאמין.
נכון, וזה הוא אמר באמת במסיבת עיתונאים בערב הכרזת העצמאות. בואו ניקח עוד איזה כמה דוגמות, כי זה נורא חשוב.
זה לא מוכר, זה לא מוכר.
זה לא מוכר מספיק.
זה לא מוכר. ברור. אתם חייבים לקחת את הספר הזה. אתם חייבים את הספר הזה.
נכון. כן, ב-PDF. נעקבה אחרת, PDF. כליל. כליל. בואו ניקח עוד איזה משהו. אורנה ברביבאי, יום על נקבה. באמת, למישהו שאומר את המילה הזה, צריך להעתי לשלול את הזכות ולזרוק אותו מכאן. אבל תראה, פלסטין תתמלא באש ובדם אם יקבלו היהודים חלק ממנה. זה מה שהבטיח ג'מאל אל-חוסייני, חבר הוועד הערבי העליון. אוקיי? שתבין, בואו ניקח את עוד דוגמה של עבד אל-קאדר חוסייני, כמפקד הכנופיות באזור הזה. בעיית פלסטין תיפטר רק באמצעות החרב, וכל היהודים חייבים לעזוב את פלסטין. זה מה שהערבים אמרו ערב מלחמת העצמאות, זאת הסביבה שבה אנחנו מתארגנים.
והיה איזה מנהיג שאמר משהו אחר?
לא, אלה נשחטו, כמו שאמרנו, ב-39.
מדהים.
5,000 ערבים.
מדהים.
הרגו ערבים. לפני זה. עכשיו, זה מעניין, גם קודם כל באינסטינקט. מה היהודים עשו אחרי החזה באום, כן, על תוכנית החלוקה? היהודים יצאו בהורה לרחובות. רקדו. והתוכנית לא הייתה טובה. אם אתה מסתכל על תוכנית החלוקה, קשה מאוד להגן על היישוב היהודי כפי שנתנו לנו.
ירושלים.
לא הייתה שלנו, בינלאומית.
בינלאומית. נכון. וזה עוד לפני הימים של השקר של אל-אקצא, זה עוד בתקופה שעוד הערבים הכירו בזה שזה הר הבית, רק להבין את זה.
כן, היום נכון, לא בית אל-מקדס, היו קוראים לזה, בית המקדס, לגמרי. בית אל-מקדס. וגם מעניין שהיהודים, והייתה מותניים הצרות, כלומר היהודים אמרו, תוכנית החלוקה, לא, לא משהו, זה לא משהו, זה לא כיף, אבל משהו עדיף על כלום. והערבים התחילו במלחמה, מלחמת שמד, ככה הם הבטיחו. זאת הייתה התחלה, ככה הם תקפו, וככה הם תקפו בכל מקום. ולכן הספר הזה הוא חשוב, מפה הוא יורד לרזולוציות, באמת על, על, על ההתקפות נגד היהודים בכל מקום. שמע, סבא שלי למשל, הוא ניצול מאושוויץ. הוא הגיע לבית זרע, אוקיי? ליד הכנרת. והוא אמר שבכ"ט בנובמבר, הם רקדו כאילו אין מחר, בידיעה שהנאצים חוזרים. אתה מבין? כי הם, היה ברור שהם אותו דבר, הם שיתפו פעולה עם הנאצים. זאת אומרת, זה אותו דבר. אתה מבין? אז ניצול שואה שראה איך גוזזים לאימא שלו ולאחות שלו את השיער ומכניסים אותם למשרפות באושוויץ, אוקיי? ראה בעיניים, שומע עכשיו את הערבים אומרים זה מה שנעשה, ברור שהוא יאמין. ועדיין אגב מה שמעניין גם במגילת העצמאות, וגם עוד רגע נדבר על זה, מה שקרה בחיפה במלחמת העצמאות, ועדיין היהודים הושיטו את ידם לשלום. אתה מבין? הם הושיטו גרזן ורצו לשחוט אותך, ואתה, גם במגילת העצמאות כתוב, אנו מושיטים את היד לשלום. וגם ראש העיר בחיפה, הכי מוכר, ואני גם בכוונה, אני סימנתי את מה שהוא אומר, ראש העיר הוותיק בחיפה, שבתאי לוי, הוא אומר ככה, רבים מערביי העיר היו חבריו לאורך שנים, והוא התחננתי בפני חברי הוועד הערבי לחזור, ולא לצאת מחיפה, לא לצאת מחיפה, כמו היהודים אומרים להם, אל תצאו. שתבין, יש מלחמה, הערבים תוקפים, והיהודים אומרים, לא, תישארו, בואו, יהיו בסדר. עכשיו תל אביב, ביקש ממנו להישאר. אבל, כמובן שהוועד הערבי העליון, כל הפסיכים, קראו לערבים לצאת.
למה לצאת?
כדי לחזור כמנצחים.
לצאת כדי שאל תיפגעו בקרבות, אנחנו באים פה לפרק את היהודים, לכו, קחו הפסקה, אנחנו רוצים פה להפגיז, אנחנו לא רוצים שיהיה פה דוץ, לא רוצים שיהיה פה ירי דוץ דדי.
נכון.
אנחנו נבוא נתקוף ותחזרו אחרי זה כמנצחים.
בדיוק. זה האמת היה התפיסה הגדולה של מדינות ערב. תצאו, אנחנו נהרוג את היהודים ואז תחזרו כמנצחים, נעשה בעצם כמו מצעדי ניצחון וכל מיני כאלה. ואז קודם כל, אנחנו מבינים פה שני דברים. הערבים תקפו בכל הכוח, בזמן שהיהודים רקדו הורה ברחובות. הערבים היו מסתדרים עם היהודים, אם היו מוכנים להושיט את היד לשלום. היהודים היו מוכנים,
רצו. היה פה שתי מדינות, אם זה היה ככה.
כן, אתה יודע מה, אתה לא יודע מה היה. אבל הנה עובדה שעם הדרוזים באו לקראתנו ונהיינו אחים. הערבים, כן, בעיקר המוסלמים, אז הם הוציאו גרזן, רצו לשחוט אותך. מה, אתה לא תגיב? מה, אתה כדי כך מטומטם? ברור שלא. ויש בדואים, שבט אל-הב, כן, בצפון, היו, וגם בזרזיר יושבים, בדואים, שלא רצו להילחם ביהודים, שיתפו פעולה עם יהודים, ועד היום אנחנו אחים. אתה מבין? אבל אם אתה מושיט לבעם גרזן, מה אתה מצפה? שהוא לא יגיב? שהוא לא יגן על עצמו? ולכן נקבה זה, קודם כל חרטה מהסיבה שהם תקפו, אתם אשמים בהכל, אין לנו לדבר בכלל. אין לנו לדבר! זהו, נקודה. עכשיו שתיים, גם אתם אלה שגם יצאתם את בעת הפליטים. כי אתם קראתם להם לצאת. עכשיו יש טענה שכל מיני ההיסטוריונים החדשים, כן, באקדמיה, כל מיני שמאלנים כאלה, שמנסים להתעלות בתוכנית דלת של ההגנה שכאילו היהודים גירשו. אתה יודע מה? בוא אני אגיד לך משהו מאוד מעניין. אין מלחמה בעולם, בכדור הארץ, בהיסטוריה, כן, שבסוף מלחמה לא נצרו פליטים. ברמה ההיסטורית, האירוע שקרה פה הוא לא מיוחד. יש פה שני עמים שרצו את אותה אדמה, הייתה מלחמה, אחד ניצח, אחד הושמד או נהיה פליט.
התוקפן הפסיד, והצד החלש ניצח.
כן. עכשיו, כמה פליטים היו במלחמת העצמאות? תלוי את מי אתה שואל, נכון?
נכון.
אז הערבים טוענים 900,000. ההגנה והפלמ"ח לצורך העניין אומרים 450,000-500,000.
נכון.
בוא לסתם לצורך הדיון, אני מוכן ללכת לקראת, בוא לחתוך רגע בחצי, 700,000. אוקיי? אתה יודע כמה, 1948, אתה יודע כמה פליטים היו כשחתכו את הודו סין לשניים? 14 מיליון.
וואו.
למה? 7 מיליון הינדים ברחו מהצפון למדינה ההינדית החדשה, הודו, ושבע מיליון מוסלמים ברחו צפונה כאילו לפקיסטן.
וואו.
אין פליט אחד היום. קח עוד דוגמה. 1974. הטורקים פולשים לצפון קפריסין. מגרשים, אלה בורחים, נוצרו גם בסביבות 200,000 פליטים, כן, נוצרים, מצפון קפריסין, שברחו ליוון, כן, לקפריסין היוונית. יש פליט אחד? לא.
יש פה גם איזה מנטליות של, חוסר לקיחת אחריות, זאת אומרת...
ברור.
אתה רואה, ראיתי בשבוע שעבר המון המון צעדות ביום העצמאות, שאני חושב שמדינת ישראל צריכה לעצור את זה בחוק. ולא יכול להיות ש... אנחנו גם נדבר על זאת בהמשך, יש רשויות מקומיות שמוציאות, צעדות, דבר שצריך לה... לאן אתם שואפים לחזור? הלו, לאן אתם שואפים לחזור? אתם אזרחי מדינת ישראל, אתם לא יכולים לצאת נגד המדינה, ויש פה חוסר לקיחת אחריות, כי בסופו של דבר מדינה, או במקרה הזה, גוף, מנהיגים, עם, שניסה, לא היו עם אז, אבל אותו יישוב ערבי, שניסה לתקוף אותנו, יכול היה להגיד למנהיגים שלנו, אנחנו לא רוצים את המלחמה, יכול היה לצאת בהצהרה, כמו שעם ישראל, כל מלחמה פה, מיד. אנחנו אומרים,
אנחנו... לא, אגב, על זה, וזה גם, אגב, כתוב פה בספר, בנגב חרטה, שהוא חשוב לשים לב, למשל בנושא של חיפה, כמקרה בוחן, אז היו ערבים בחיפה שרצו להישאר,
נכון.
ומי שאמר להם לצאת זה ערבים.
נכון, אז זה בדיוק.
ועד ערבי עליון אמר להם לצאת.
אז עכשיו אתה אומר, יצרתם בעיה, בבקשה, תטפלו. בירדן, כן. בלבנון, יש לכם את הפיסת ארץ הקטנה הזאת, ודווקא אותה אתם רוצים כן. לקחת. ומה שמדהים שעד היום, במחנות הפליטים בלבנון ובירדן, הערבים הם לא יכולים להיות בכל המקצועות. הפלסטינים,
נכון,
מה שנקרא,
נכון.
פייקסטינים צריך להגיד.
נכון. לא אני מדבר שאתה אומר את זה.
לא יכולים להיות עורכי דין. במקצועות שפה,
מורים.
שכאן בישראל, וואלה, הם מתקבלים בלי תנאים, כן. עם סבסוד מלא. העיקר תלמדו, העיקר תצאו מהמנטליות שלכם של הקורבנות הזאת. ואלה באים לך, באים נהיים עורכי דין, הוא בא ונהיה שופט, והוא לא שרת ההמנון, הוא יורק לך בפרצוף.
בוא נדבר גם על זה. בוא נדבר גם על מה שאתה אומר, על התנאים של הפליטים, אבל קודם כל נדגיש עוד משהו, כי אתה ואני היום אומרים, מחנות פליטים של פלסטינים, כאילו זה משהו שמור, שהוא מחייב את המציאות. עכשיו, ישראל הוקמה ב-48. 3 שנים לפני כן הסתיימה מלחמת העולם השנייה. באירופה היו איזה 100 מיליון פליטים. אירופה הייתה מרוסקת. אוקיי? מה, תראה עכשיו מלחמת אוקראינה, רוסיה, גם יש איזה מיליון. ואז הייתה מלחמה כל העולם. איזה 100 מיליון פליטים. פליט אחד אין.
כולם התמקמו.
כולם
שנים, בית. 3-4 שנים.
כן.
אתה יודע...
ואגב, לא בבתים שלהם. תכף דוגמה, למשל, חבל הסודטים, כן, שבין גרמניה
לצ'כוסלובקיה,
נכון. הרי הגרמנים שלחו לשם, גרמנים כדי לגור שם, ארים כדי לגור שם. אחרי זה, איזה טרנספר עשו להם?
בלי יותר מדי, דיבורים.
ויש אגב גרמנים, אני פגשתי גרמנים, שאומרים, חבל הסודטים הוא שלנו. אבל אתה לא רואה אותם במחנות פליטים, נכון?
נכון.
אז למה אתה מצפה מערבים להיות במחנות פליטים, אבל מגרמנים לא? זאת גם גזענות. זאת גזענות של התנשאות. אתה חושב שהערבי הוא טמבל, אז הוא צריך להיות במחנה פליטים, זה בסדר, בוא, בוא נתחשב בו. זה בלוף.
אני ראיתי פעם נתון שהושקע במי שמכיר את תוכנית מרשל, של מזכיר המדינה האמריקני, נכון? מרשל, שהוא השקיע כסף בעצם בשיקום כל אירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, והסכומים שהוצאו על הפלסטינים מאז שנות ה-40 ועד היום, הם יותר מאשר מה שהשקיעו בכל אירופה. עכשיו אירופה זה יבשת עם מאות מיליוני אנשים, הפלסטינים זה כמה מאות אלפים במקרה הטוב, okay. והשקיעו בהם יותר. איך זה יכול להיות? זאת אומרת, מתי יקום הבן אדם ויגיד, חבר'ה, חלס, אנחנו רוצים לחיות. לא רוצים יותר עם כל המשחקי מפתחות האלה, חלס, מספיק.
וגם מי מונע מהם. זאת נקודה מאוד חשובה, שהיא גם כתובה בספר, אבל גם בואו לרגע אפילו נרחיב אותה. למעשה, אותם 700 אלף ערבים שמצאו את עצמם כפליטים, אוקיי? תחשוב שהגדרת הפליט הפלסטיני היא שונה מהגדרת הפליט בכל העולם. עכשיו, זה גם, זה אירוע מטורף, שנעשה ממש ביודעין על ידי מדינות העולם והליגה הערבית. זה אירוע מעניין, למה? כי למשל, ההגדרה של פליט פלסטיני, זה אם חיית בפלסטינה, ארץ ישראל, בין 46 ל-48. שנתיים לפני קום המדינה, מספיק שהגעת, נניח אתה עיראקי, הגעת לפה ביאל שהמקום הזה יכל לייצר מקומות עבודה, והערבים, אגב, נכון, אתם אומרים, הערבים הם צומוד, הם נצמדים לקרקע. זה שקר גמור. הרי מה אחד הדברים הכי בולטים שמוחמד עשה? זה היג'רה, הגירה. הערבים אלופי העולם בהגירה. אלופי העולם, עשרות אלפי עיראקים עובדים בירדן, ועשרות אלפי סורים עובדים בקווייט, הם היג'רה, הערבים כל הזמן מהגרים ממקום למקום. ולכן גם הם היגרו לפה כדי לעבוד, כי המפעל הציוני יצר מקומות עבודה, ויש הבריטים יצאו פה מקומות עבודה.
והם סגרו לנו את השערים, ונתנו להם להיכנס.
נכון. עכשיו, מה שקורה, והליגה הערבית, הם ידעו מזה. הם ידעו שהערבים פה, הם לא מעזו מקדם. ועוד רגע, נצטט גם הוכחות לכך שהם לא היו פה.
אתה חייב, אתה חייב.
הם ידעו.
הגעקת אותי, אתה חייב.
הנה, אני עכשיו לוקח. אבל גם, הערבים ידעו שהערבים, הליגה הערבית ידעה שהערבים פה הם לא מקומיים. אל מסרי, אל חורני, אל סורי.
טיבי.
הם לא מפה, טיבי הוא גם סורי. הם לא מפה. הם לא מפה, הם הגרו לפה בשביל מקומות עבודה. ולכן היה חשוב שהגדרת הפליט היא תהיה שונה מכל העולם. אתה חושב שאם אתה פליט טיבטי, קורדי, סיני, אוקראיני, כל אלה, אתה צריך להוכיח מאיפה באת. פה לא, שנתיים זה מספיק. עכשיו גם, אם אתה אוקראיני, הנה עכשיו מלחמה, אם אתה אוקראיני, כן, וקיבלת עכשיו אזרחות בקנדה, לצורך העניין,
נגמר הסיפור.
אתה כבר לא פליט.
נכון.
אבל אם אתה פלסטיני, שגר היום בבברלי הילס, וסבא שלך, סבא שלך ברח מפה ב-1948. אתה יודע שאתה עדיין עכשיו לפליט פלסטיני.
טוב.
ולכן 700 אלף ערבים שברחו, היום סופרים אותם 7 מיליון.
עוד מעט זה יהיה 70 מיליון בקצב הזה.
כן, כי כל ילדון שנולד, בין אם זה בצרפת, בסוריה, בלבנון, בקנדה, בבברלי הילס, בהוליווד, האום סופר אותם כפליטים. אתה מבין איזה שקר? אבל זה רק לפלסטינים עשו את הדבר הזה, אל-נכבה. יאללה, יאללה.
כל יום תגידו תודה שזה לא היה יותר חמור.
עכשיו, זה גם יצר כמובן מוטציות הזויות לחלוטין, כי אני בטוח שמי שלא מכיר את הנושא ושומע אותנו כרגע, אז הוא אומר, לא יכול להיות שרק לפלסטינים יש סוכנות פליטים מיוחדת משלהם, ולכל העולם לא.
אונרה.
נכון, אונרה זה סוכנות הפליטים הפלסטינית.
תודה שיש לאונרה.
אונצ'ר זה נציבות הפליטים הבינלאומי.
תודה שיש יותר פקידים באונרה מאשר באונצ'ר, אתה יודע את זה? זה מטורף.
כן.
תחשוב, יש עשרות מיליון פליטים בעולם, לפי האום יש איזה 60 או 70 מיליון, וכמה פליטים פלסטינים יש? כמה, נגיד,
עכשיו אתה סופר יעני 7 מיליון, אבל היו 700 אלף, שכבר יכלו מזמן למצוא את הבעיה.
כן, ויש יותר עובדים שמטפלים באלה מאשר באלה, שזה הזיה.
ויש להם שגרירויות, יש להם כמו קונסוליות כאלה בכל מקום.
ומלמדים לרצוח יהודים בבתי ספר שלהם, אבל זה כבר...
וגם יוצרים תודעה כוזבת. אתה הולך עכשיו לילד, תיקח ילד בשכם, תשאל אותו, מן ון אינטה, הוא קורא לך מן מג'דל, יאללה יאללה מג'דל, אתה מאשקלון אתה? סבא של סבא שלך לא יודע אפילו איפה זה אשקלון, מה אתה בבית תמוח? יוצרים פה תודעה כוזבת, ואז באים כל מיני, כמו אורן הברביבאי כזאת, כן? שמאפשרת לנקבה, יאללה, יאללה.
השבוע נחשף שגם מרב מיכאלי, היא בעבר אמרה שצריך כאילו שהציבור הישראלי צריך להכיר, והיא אמרה דבר 2001.
זה הזיה מוחלטת. יותר,
אנחנו, אם אנחנו נכיר בשקרים האלה, זה יוריד אותנו. זה לא יקדם אותנו לעבר שלום, כי המטרה הסופית שלהם זה שאנחנו לא נהיה פה.
נכון.
זה הכל.
כן, בדיוק. כי זה לא שנניח, כי גם המיתוס שלהם, הנקבה, מיתוס הנקבה, השקר הזה, הבוטה הזה, כל המטרה שלו הרי הוא להשמיד אותך.
נכון.
לא, אתה מבין? אז מה, מי צריך לדבר הזה בכלל לקרות? אגב, סתם, הנה, סתם אני פותח. באוקטובר 1947 מציין מסמך מודיעין בריטי, כי חשובי העיר הבינו שההתנגשות הקרובה והחילו להבריח בני משפחותיהם למדינות ערב. ב-21 בנובמבר, שבוע לפני ההצבעה באום, כבר דווח על גל עזיבה, ושבועיים לאחר פרוץ המלחמה, דווח על עזיבה המונית של 20 אלף מערביי העיר חיפה.
לא רק נק בחרת, זה גם צומות חרת.
כן,
אתה
ברור.
לא עוזב מולדת שלך. יש לי שאלה, עכשיו יהיה פה קרב מלחמת אזרחים, אתה תעזוב את הבית שלך? זה... אין לך להם
לא,
ללכת.
אין אני ברור.
להם לא היה להיה, כי זה גם לא הבית שלהם, ומעולם לא היה.
עכשיו, בוא תראה, הנה, דיברנו על זה. בוא נלך רגע למרק טוויין, 1867. בלואי סחבות, עוני, דלות וזוהמה, סימנים וסמלים אלה שהם עדות נאמנה יותר לשלטון המוסלמי מאשר דגל חצי הסער עצמו, מצויים כאן בשפע. ירושלים היא עיר קודרת, משמימה, חסרת חיים. לא הייתי רוצה לחיות בה. וואו. זה מרק טוויין. ואחד אגב הציטוטים שלו, לא זוכר משל זה פה, הוא גם מספר שהוא הלך יומיים רצוף,
לא
ראה אף אדם. הארץ הזאת הרקה.
ומה עם הציטוטים של המנהיגים הערבים שאומרים שאין דבר כזה עם...
פלסטיני, נכון, זה גם אני צריך למצוא. אבל בוא ניקח עוד, ככה ספרות זה. ארתור פרנלין סטנלי, 1881, כן? עזוב, ג'יימס פין, קונסול בריטניה, 1857. הארץ ריקה במידה רבה מתושבים, ולכן היא זקוקה בראש ובראשונה לכמות גדולה של אוכלוסייה. הם חיפשו ליישב ארצות ריקות הזה בתקופה של הקולוניה.
יצר קולוניה מבחינתה.
כן, את הארץ ריקה. זאת לא, זו, לא, לא תהיה זו הפרזה לומר שבמרחק של מילין על גבי מיילין, על גבי מיילין אין רואים ביהודה, ארץ ישראל, אות חיים ולא סימן למושב אדם. זה מה שכתבו פה על ארץ ישראל. ולא את הפרו-ישראלים. אוקיי? זה אנשים בריטים שחפשו פה זה, ליישב את הארץ. עכשיו, אז כל השקרים האלה, ובאמת צריך לבוא אותם. עכשיו, בוא ניגע בעוד נקודה. גם יש כאלה שוב, אני לא נתלה בשום דבר, כי אני לא חושב שצריך להסביר לאף אחד כלום. אבל קרוב למיליון יהודים ברחו ממדינות ערב, 900 אלף יהודים, אם נהיה מדויקים, ברחו ממדינות ערב בסמוך להכרזת העצמאות וקצת אחריה. אוקיי? כלומר, והם השאירו אגב גם רכוש, אבל השאירו בתים, והשאירו כלי עבודה, וחממות, ומיליון דברים, ובתי כנסת, מבנים. כלומר, אותם 700 אלף ערבים גם תיאורטית יכלו גם ליישב אותם, איפה שהיהודים עזבו. אם הערבים היו בוחרים בשלום, בוחרים בשלום, אז העסק הזה היה נגמר מזמן. תחשוב איזה הזיה, אמרתי לך, כמעט איזה 100 מיליון פליטים הסתובבו בעולם ב-1945, כן? עכשיו, מלחמת העולם לא הייתה מצליחה להסתיים. אם לא...
אם כל היום... מגיעים לפתרון. כן. לסגור את העניינים.
צריך מתישהו להפסיק. עובדה, אגב, מה שסיפרתי לך מקודם, על היוונים הקפריסאים, הם הלכו לבית הדין הבינלאומי בהאג, ואמרו, אנחנו רוצים זכות שיבה, אנחנו רוצים את הרכוש.
העיפו אותם.
שהשארנו. אז בית הדין הבינלאומי בהאג אמר לו, לא, זה חוק ההתיישנות.
כן.
1974. ופה... גם בית המשפט הבינלאומי, וגם אנחנו היהודים בישראל, כאילו חומלים על האויבים שלנו, שהם לא הצליחו לרצוח אותנו. מאיפה זה בא בכלל, החולניות הזאת?
אני חושב ש... שמסתכלים קדימה, הספר הזה, הוא צריך להיות נכס צאן ברזל, צריך ללמד אותו בבתי הספר.
כן.
כי אנחנו מגיעים למצב, אנחנו כל כך עם רחמן, אז אנחנו כל הזמן רוצים להבין למה כועסים עלינו. ואנחנו לא מבינים שזה לא כועסים עלינו, כועסים עם השורה, כועסים עלינו כי אנחנו קיימים, כי אנחנו חיים.
נכון.
והשקר של הנכבה הזה מוביל אנשים לבוא ולדקור, ומוביל אנשים לבוא ולקחת גרזן ולדקור לנהג שהסיע אותם, ולדקור לו אותו בראש, ולנסוע עם הגופה 4 שעות. תבינו את הרמת, טירוף. השקר הזה הוא לא נשאר באוויר, הוא מוביל לרצח, הוא מוביל לשפיכות דמים, וצריך להגיד, את זה ביושר. הוא יביא לעוד נכבה בסוף, אם הם ימשיכו ככה, והפעם לא יישאר פה אף אחד. ולא אני אומר את זה, אומר את זה עוזי דיין, ואומרים את אנשים יותר רציניים ממני, שאם הם ימשיכו ככה, לא תהיה ברירה. אם הם מראים שאי אפשר לחיות איתם בדו-קיום, ואם אין כל אחד, כמעט, אתה יודע, בקושי, נעל זועבי, בערך, וכל השאר, כל ההנהגה שלהם, כל חברי הכנסת זה כאלה אמירות, אז לא תהיה ברירה.
כן.
ולכן אנחנו קודם כל מתחילים בזה, שאנחנו אומרים לכם, קחו את הספר הזה, נכבה חרטא, חפשו בגוגל, PDF, והגעת לבנך, להורים שלכם, לילדים שלכם, לאחים שלכם, לאנשים שלכם, לבעלים שלכם, לדעת. לדעת מה היה פה, שלא יבלבלו לכם את המוח.
נכון.
ובשבוע הבא, אתם מזינים לזה ביום רביעי, ביום ראשון הקרוב, אנחנו עושים אירוע ענק באוניברסיטת תל אביב, נכבה חרטא, 10:00 בבוקר,
כן?
להגיע.
10:30.
10:30. וזה הציונות ב-2022. הקרב על התודעה. בעבר היינו בקרב פיזי, היום כבר יש לנו צבא, ברוך השם, האויב שלנו חלש, אנחנו מנצחים, אבל צריך לנצח גם בקרב על התודעה. אתם רואים, אם אתם סטודנטים ומקשיבים לנו, ואתם שומעים מרצים שאומרים לכם נכבה, אתם תשתיקו אותם. לא. לא היה שום נגבה.
לא היה שום דבר, חרטה, כן.
חרטה. ולהתווכח, כל הזמן. ולא לאפשר להנפיץ את השקר הזה.
תשמע, לאורך כל ההיסטוריה, לערבים היו המון הזדמנויות לסגור עניין עם היהודים, ולעשות איתם איזשהו פשרה, שלום, ולגמור עניין. הרי תשמע, ליהודים הבטיחו גם את חצי העבר השני, גם בבלפור ב-1917.
בגדו בנו, לקחו לנו את זה.
נכון, ואז לקחו לנו את זה, ואז היה לך בסן רמו, כבר הבטיחו לנו הרבה פחות, וגם אז שמחנו, אמרנו תודה. ואחרי 1936, ועדת פיל, רצו לקחת לנו עוד יותר, ואמרנו, משהו עדיף על כלום. הערבים לכל אורך ההיסטוריה אמרו רק, אנחנו מוקאוום, אנחנו נתנגד, ומאז הם מתנגדים. שכשאתה כל הזמן מתנגד וכל הזמן נלחם, אתה צריך לקבל בראש. וזהו. אז שוב, הספר ענק בחרת חשוב, באמת, כי הוא חשוב רק לעם אחד בעולם הזה, לעם היהודי, כי זה עם רחמן, שהוא גם עם חכם, אז הוא רואה את הדברים לא בשחור לבן, בגוונים. הוא רואה תמונה, הוא קולט שהיא מורכבת. אתה חושב שהאמריקאים, כן, האנגלים, הם צריכים ספר כזה? וואלה, כמו שהם עשו לסקוטים ולעירים, זה בלתי נתפס. תראה מה הספרדים עשו בדרום אמריקה. מה שם לאינדיאנים? מי מדבר על זה? אכפת להם? אכפת לספרדים מה שהם עשו? לא מעניין אותם בכלל. זה יאללה, זה כבר היסטוריה, הם התקדמו. רק אנחנו כאלה טובי לב.
עוד אנחנו אלה שתקפו אותם, זאת אומרת, כן. זה שתקפו אותנו, זה לא שאנחנו תקפנו.
נכון, נכון, צודק, לגמרי. שכחו לזזל.
וביום ראשון, כל אחד יושב בבית, מרים כוסית לחיים.
כן.
מרים כוסית לחיים.
נכון.
מרי על הלוחמי תשח.
נכון.
שניצחו ונתנו בראש.
נכון.
כל הכבוד לכם. ואם אתה ערבי ישראלי ואתה מקשיב, תגיד תודה שאתה
תגיד
פה.
תודה.
תגיד תודה שאתה פה במדינה היחידה בעולם, לא רק במזרח התיכון. שבה ערבי יכול להגיע למקומות הכי גבוהים. אין דבר כזה. אין בשום מקום בעולם. אין. בכל מקום אחר בעולם אומרים כל מה גזענות. איזה גזענות יש במדינה הזאת? הרי כל ערבי שמרים את הראש באירופה, ישר מבקרים אותו. יש בצרפת חוקים. אסור להם ללבוש בורקיני. אסור זה. אסור לך כיסויי ראש. כל מקום.
פה?
בשוודיה שרפו מסגדים כפיגועי נגד. כמה ערבים נהרגו פה בידי אזרחים יהודים? בבודדים אפשר לגנות את המספר הזה. אנחנו עם סבלן, רחמן, אתה שומע כל הזמן אזרחים שאומרים, אני בעד דו-קיום. כולם אומרים את זה. כולם אומרים את זה. אז תגידו תודה. ערבים תגידו תודה, יהודים תגידו גם תודה, כל אחד מהכיוון האחר, להרים לחיים, ונכבה חרטא, זאת הסיסמה, לזכור את זה.
נכבה?
חרטא.